ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום פודקאסט מסוג אחר. היום פודקאסט שאנחנו לא פוגשים איזה בעל מקצוע שזה עיסוקו כמקצוע. היום אנחנו פוגשים אישה מיוחדת, שאנחנו מכירים הרבה שנים, עוד מהזמן שהייתה תלמידה שלי, שבאה היום לפה ואמרה לי את המשפט שאולי תחזור עליו, כן? צחי, אתה כל כך הרבה נותן בפודקאסטים, באתי להחזיר.
ממש כך.
אמנם היא באה ותף תספר לנו, והם משפחה שעוסקת בשוק ההון, הם אנשים שמומחים להשקעות, יודעים את העבודה, היא עצמה אוהבת את הנדלן, זה חיידק שככה נטוע עמוק עמוק בגופה, והיום אנחנו נלמד קצת על הדרך המיוחדת שהיא מנהלת את ההשקעות שלה. לשם שינוי אנחנו נעשה את זה בשיטה של שיחה, נדבר על השקעות נדלן בכלל, נדבר על הדרך המיוחדת שלך, לא ניכנס לדרכים אחרות.
אוקיי.
אז ברוכה הבאה ענת מאיר.
שלום.
תודה נגיד. רבה שבאת ממרחקים שם, מראשון לציון.
כן.
ואני אשמח מאוד אם תספרי לאנשים בכמה מילים, מי זאת ענת מאיר?
אז תודה רבה. דברי
לתוך המיקרופון.
נכון, אני באמת מקשיבה לפודקאסטים של צחי, לפגישות הזום שלו, מקבלת כל כך הרבה ערך וידע, שבאמת רוצה להחזיר. זו הזדמנות בשבילי, מנצלת אותה כדי...
ואנחנו זכינו בו, אנחנו זכינו בו, שעכשיו נלמד בעצמנו.
אני מקווה שאנשים שמקשיבים ימצאו בזה ערך, יוכלו לעשות עם זה משהו, כמו שאני נהנית ומקבלת ערך מהמשתתפים האחרים. הצגתי אותי כאילו משוק ההון, זה נכון שאני עובד בזה, אבל כאשר אני התחלתי, אני רוצה שתדע, למה זה חשוב לי להגיד? כי אני רוצה שאנשים יבינו שמה שאני עושה, שגם הם יכולים לעשות. לא צריך להיות בשוק ההון בשביל לעשות את זה. אני מהמשפחה שלי, כאילו, אין לי, לא קיבלתי משהו, או אין לי איזשהו הון, או
זה לא... אני חושב שתכף הם יבינו את זה.
אוקיי.
שאנחנו קצת נשמע, ואנחנו קצת יודעים על הסיפור שלך.
אוקיי.
אנשים יבינו שלא צריכים להיות מיליונרים.
כן, אז זה חשוב.
בשביל להתחיל.
חשוב לי להגיד את זה.
ואני חושב שזה בעצם, אם את אמרת, את שומעת את הפודקאסטים שלי, אני לא באתי, אין ספק שאני מתאים בפודקאסטים ובידע ובאנשים שאני מביא גם לכאלה שיש להם הון והם רוצים להתקדם והכל, אבל אני חושב שעיקר המסר שלי שלא צריך להיות מיליונר בשביל להשקיע בנדלן, לא צריך להיות מיליונר בשביל להשקיע בכלל. וכמו שאת יודעת, אני אישית, אני בחרתי את הדרך למה שאני עושה, זה לא דווקא עם ה... אלה שיש להם את המיליונים וקונים את הדירות במקומות היקרים והכל, אלא אני לקחתי דווקא לצד, לאלה שיש להם את הכסף הפחות גבדול, כדי לבנות להם את החיים. ואני חושב, במה שאנחנו הולכים לדבר היום, אנחנו בעצם גם נפתח את העיניים לעוד מקום, עם מידת הזהירות הנדרשת.
בסדר.
בסדר, ושאני גם מדבר על זה.
אוקיי.
אשמח ככה, את עוסקת הרבה מאוד שנים בנדלן, אבל אני חושב שדווקא למקום הזה שאת הולכת לדבר איתנו על קניית דירות חדשות, את הגעת אולי במקרה,
כן.
ואולי זה מה ששינה לך את הגישה לחיים, אז אני אשמח שתספרי, ואת יודעת מה, אנחנו מספרים את זה,
זה באמת,
אנשים אוהבים לשמוע את הסיפורים, ומהסיפורים הם לומדים, תספרי את זה כמו שאת מספרת סיפור לילדה.
זה באמת התחיל מבעיה אישית שלי, ההורים שלי התגרשו ומכרו את הדירה, זה היה מזמן, זה היה אחרי שאני השתחררתי מהצבא, אני בגיל של צחי היום, אז ככה שאתם תבינו שאני מדברת על משהו שקרה מזמן. אמא שלי הייתה אחות, היא החליטה, הלכה לעבוד במרכז הארץ, במחלקה קרדיולוגית, וקיבלה שם דירה, אבל הרגישה שהיא כל הזמן בעצם חייבת להם את המשמרות כמו שהם רוצים, כי בגלל שהיא קיבלה את הדירה משיבה וזה, אז היא לא יכלה, היא פשוט הרגישה אסורה, הרגישה, הרגשה נוראית, הייתה אפשר להגיד בדיכאון מזה, ואני ראיתי את הבעיה שלה, ואמרתי, אני חייבת לעזור לה, חייבים לפתור את זה, חייבת לעשות משהו, אבל מה אני יכולה לעשות? איך אני אקנה דירה? איך אני פותרת לאמא שלי את הבעיה. אז מה שעשיתי...
למה, דרך אגב, סליחה, לפני שאת תספרי,
כן.
למה לא עלה לך בדעתך, נגיד, הרי בכל זאת הם מכרו את הבית שלהם, כן. והיה לכם איזשהו סכום של
לא,
כסף?
לא, לא היה שום סכום של כסף.
אה, לא נשאר
לא,
כלום.
לא היה שום, לא, לא היה כלום. זה אחד הסיבות של
עכשיו הבנת.
פרידה, היו מריבות על כסף, ואיפה הכסף, ולאן נעלם הכסף, וכל הסיפורים האלה, אם אפשר להגיד בפוסטקאסט, זה היה המצב שלא היה. פשוט חיפשתי פתרון, ואז לקחתי כמה חברים שלי, ואמרתי להם ביחד, בואו נקנה, תקנו איתי ביחד דירה, והלכתי לקנות דירה חדשה, מהסיבה הפשוטה שלא צריך לשלם את הכל. אפשר היה לשלם באותה תקופה 10%, 20%, ואז כבר יש לך דירה. מצאתי דירה ראשון לציון, בשכונת נווה הדרים, שזה שכונה טובה ומקום טוב, וקנינו דירת 4 חדרים, ממש הכל טוב, וכאשר קיבלנו מפתח, מכרנו אותה. ואז...
בוא, רגע, דילגת מהר מדי.
כן.
קניתם דירה שסדר...
4 אנשים ביחד. כאילו לקחתי, הייתי צריכה עזרה.
שכל אחד שם רבע ממחיר הדירה?
כל אחד שם רבע. הוא לא שם רבע, הוא שם, צריך היה בהתחלה לשים 10% או 20%.
אוקיי.
אז בוא נגיד, את החלק שלו, את הרבע שלו, החלק היחסי, כל אחד שילם.
במזומן, הון עצמי.
כן, מהון עצמי.
אוקיי.
אבל אז כבר נדרש הרבה פחות. אז זה כבר משהו שאפשרי לעשות אותו. זה כבר משהו קל, כי יש לך רק רבע.
אוקיי.
אם אז היו דירות בדולרים, סתם לצורך הדוגמה, אם יש לך 100,000 דולר, ואתה צריך לשלם רק 10%, אז אתה צריך, אתה מבין, אתה משלם 10,000, ואתה מחלק ל4, אז 2,500, זה באמת לא נורא. זה משהו שאני ראיתי שהוא אפשרי.
אוקיי.
ואז עוד פעם אתה משלם 25,000, ועוד 25,000, וככה אתה לאט לאט מתקדם.
איך שילמתם את היתרה של הכסף? ממימון או מזומן?
אז בסופו של דבר, כאשר מכרנו את הדירה, לקחנו הלוואה, הלוואה לא משכנתה, עד שהיה לנו קונה. זה מה שנקרא היום הלוואת גישור.
הבנתי.
אוקיי? כי אם אתה לוקח, משכנתה זה סיפור אחר, אבל הלוואה, הלוואת גישור, עד המחירה, מרגע שיש לך טופס 4, אתה חייב לשלם את כל הדירה, נכון?
כן.
עד שאתה מוכר, אתה צריך את המימון הזה, אבל מה שגילינו, שבין הקנייה למחירה, הרווחנו 30% אחרי האינפלציה. אז היה אינפלציה. אז פתאום, אז אני, התגלה אליי עולם חדש. אפשר להרוויח מהפער של הקנייה על הנייר, עד הפער של הדירה היא מוכנה, באזור ה-30%. היום אני יכולה להגיד שזה בין 15% ל-30%.
אוקיי.
בנתונים של היום. מה שאני אומרת היום זה כאילו, נגיד, שנה אחורה, עם פרויקט שהיה לי אחרון, אז הפער היה באזור, בין 15% ל-30%, תלוי איפה. אבל ההבדל כאילו, ואז בעצם מה שאני עושה, אני, לקח לי גם זמן לחזור על זה, ולקח לי זמן להבין שאני צריכה לחזור על זה. לפעמים יש לנו איזשהו משהו, ורק בדיעבד...
דילי.
כן, דילי. נופל הסימון, שזה משהו שחייבים לעשות אותו.
אוקיי. עכשיו, דעת, את עוד... אם הפכת את זה אחר כך לשיטה, ואתם כאן בעצם עשיתם את הדירה, דרך אגב, איך מזה בעצם יצרת לאמא שלך את הכסף?
כי אחר כך בדירה השנייה אני כבר לא הייתי צריכה 4 שותפים. אני הייתי צריכה רק 3 שותפים. ועד בדירה של אמא שלי, היא כבר, זאת אומרת, כשאני פה באתי...
אבל אמרת שלא היה לה כסף.
קודם כל, כאשר מישהו מתחייב בדירה לדירה, או מתחייב בחוזה, או מתחייב במשהו, הוא כבר אוסף כסף, הוא נמצא במצב אחר, מאשר מישהו שהוא לא מחויב. אז להיות מחויב לדירה, אז שם אותך במצב מסוים מאוד, שאתה את כל החסכונות שלך שם לדירה. אז זה מצב מסוים.
אני רוצה לעצור אותך, רוצה לעצור אותך, חייב לעצור אותך. בגלל שזה דבר, את אמרת משהו שאנשים לא מודעים אליו. את יודעת, אני אקח את זה מהמקום שלי. אם היית אומרת לי לפני הנפילה הכספית שלי,
כן.
שאני אחסוך 10,000 או 12,000 שקל בחודש.
כן.
הייתי מסתכל עלייך. רווחתי לא רע, כן? אבל אני אשים 12 נטו בחודש, אני אחסוך. הייתי מסתכל עלייך בעין כזאת מוזרה. ופתאום נפלתי עם העסק. ופתאום אני צריך לשלם, הרי היה לי חוב גדול, ופתאום אני צריך לשלם יותר מ-12 ו-13 אלף שקל לחודש, על החוב שלי. איך פתאום זה הסתדר? דווקא אחרי שנפלתי.
כן.
לא במצב שהייתי ברווחה לפני עוד שבניתי, שעשיתי את הכל. את אמרת כאן משהו שאנשים, ברגע שיש להם צורך, ברגע שיש להם התחייבות, הם תמיד ימצאו את הדרך. הם יהיו יצירתיים, אבל צריך להזהיר את האנשים, שאנשים צריכים לקחת בחשבון, לפני שהם נכנסים סתם להתחייבויות, לשאלה אנחנו אחר כך פוגשים אותם בפשיטות רגל, שהם באמת יודעים לעמוד בהתחייבויות. שהם יודעים לקחת אחריות על עצמם. אז סליחה שעצרתי אותך.
לא, לא, זה מצוין.
אבל זה משהו שאנשים צריכים להכניס להם לראש.
נכון.
אפשר לעשות דברים, נכון. רק צריך להחליט.
יותר מזה, אני הייתי אומרת שהמון אנשים מסתכלים על שוק הנדלן, והם רואים את זה כבלתי אפשרי עבורם. והקטע הזה, כאן אני אמרתי לך ארבעה שותפים. מי שמתעסק בנדלן יודע ששותפים זה לא אידיאלי. מאוד לא אידיאלי להיות שותף.
בטח לא בדירת מגורים.
גם לא בדירה, גם לא במגרש, יש בעיה של מושה, גם לא. שותפים זה לא אידיאלי. אבל יש מצב שהוא נתון, ואנחנו צריכים לפעול לא בזירה שהמצב בה אידיאלי, אבל צריך לפעול. אז גם אם זה לא אידיאלי, אבל זה מקדם אותי, אז אני עושה דברים שהם לא אידיאליים. כי הרבה פעמים, אם תלכו למישהו בייעץ, הוא יגיד, אולי לא כדאי לקחת שותף, יכול להיות. אבל אם אתה לא מתקדם עם מישהו, ואז אתה לא עולה מדרגה, אתה לא מגיע לשלב הבא.
כן, אבל פה צריכים להיזהר.
תמיד צריך להיזהר.
בואי אני אגיד לך, ואת זוכרת עוד מהקורס, בבחירה של שותפים, ואני הרבה מונע שותפויות, רק שתדעי.
כן, כן. אני יודעת, בגלל זה אני העליתי את הנושא הזה, אני מכירה את ההגעה שלך.
גם בין הורים לילדים וגם בין חברים. אם עשית הגדרה מראש נכונה, אם עשית הגדרה מראש נכונה, וברור לאן אנחנו הולכים, שזה ידוע שאנחנו קונים, ואנחנו עושים את המימון, ואנחנו מוכרים, אלא הגדרנו את זה מראש, אפשר לעשות שותפות. אם זה משהו, הרי רוב האנשים לא עושים את הפעולה הזאת, ופעולה מהירה, ואז קורה מצבים שאת, למשל, תקחי דירה עם מישהו שיש לו דירה אחת, לך יש כמה דירות, הוא יש לו אינטרס למכור בלי שאין לו מיסוי, סתם לדוגמה, ואת לא רוצה למכור בלי שלך יש מיסוי, וגם את שילמת מס רכישה, והוא לא שילם מס רכישה, כל מיני שיקולים שהם שיקולים סותרים. את יודעת, אני פעם נכנסתי לעסקה עם מישהו, והגדרנו מ-day one, שזאת הולכת להיות עסקה שקונים ומוכרים. ברגע שיצאנו לדרך, פתאום אמר לי אותו בחור, רצים לעשות שותפות.
כן.
אמר לי, אני רוצה להחזיק את הדירה. אמרתי לו, אדוני, תודה רבה, לא אני. בדירה, אני ידוע כי רוצה להחזיק, כן? אבל לא בעסקה הספציפית הזאת, לא בנכס הספציפי הזה. אתה רוצה להישאר עם הדירה? בוא, אני בחוץ, קח את הדירה, הסתדרנו בינינו, והכל היה טוב ויפה. הכל עניין של הגדרות.
זה נכון.
אז זה שאני מתנגד לשותפויות, זה אם ההגדרות לא זהות.
אז תראה, בדרך כלל כאשר קונים נכס, ויש שותפים, אז הדבר הראשון שצריך להגיד, זה מה קורה בכל שלב של הנכס, מה קורה כשמקבלים את המפתח, מה קורה? אז אפשר להגיד, אנחנו מזכירים את הנכס, אפשר להגיד...
זה הגדרות.
למשל, אנחנו צד אחד ימכור לצד שני, אפשר להגיד, אנחנו מוכרים את הנכס, אפשר להגיד, אנחנו את ההחלטה הזאת עושים לפני הקנייה.
אמרתי, הגדרות.
כן. נכון. עכשיו, האמת שאנחנו, יש כבר קבוצה של אנשים שאנחנו עושים את זה, שאנחנו קונים רק שליש דירה. כי, ואנשים סדרו לעצמם זה שהם, יש להם שליש, כי הם יכולים לקנות 10 שלישים, וזה כאילו דירתם היחידה, מבחינת המס רכישה.
זה מי שאין לו כבר דירה. אם יש לך דירה,
אז יכול, נגיד, תקנה,
אתה לא יכול כבר לקנות שליש.
אם לא, אם יש לך, אתה לא יכול, אבל אם אתה מסדר את הנכסים שלך כך.
אז זה עוד משהו, וצליחה שאני עוצר אותך, תלכו, והיום אמרתי את זה, היום הייתה לי פגישת ייעוץ עם איזה בחור מקסים, ואמרתי לו שאתה בוחר קהל, או אתה בוחר שותפים, ואתה בוחר עכשיו לעשות השקעות, תיקח אנשים בגובה שלך. תיקח אנשים שמשדרים כמוך שאין להם דירה, לא אנשים...
אני לא בטוחה, אני דעתי קצת שונה מהבחינה הזאת.
לא, לא, אני אגיד לך למה. בגלל שלפעמים, את בגישות, כן?
כן.
לפעמים עדיף להחזיק נכס. להחזיק נכס, בגלל שאנחנו רוצים, גילינו, כן?
כן.
לאורך השנים,
כן.
ולכל אחד מאיתנו יש את הניסיון
כן,
שלו,
כן.
שלפעמים החזקה של תקופה של נכס, אנחנו נקבל יותר.
כן.
את מדברת על מהלך מהיר.
לא, אני מדברת על העובדה, אני לא מדברת על מהלך מהיר. אני סיפרתי על מהלך מהיר, כי הייתה לי מטרה, בסופו של דבר, שההון של אמא שלי יגדל, כך שהיא תהיה, תוכל לקנות דירה. שהיא תהיה במצב שאם היא רוצה, יש לה. ובעצם את זה שקנינו דירה חדשה, שלה היה רק 25% מזה, הדירה השנייה כבר היה לה שליש מזה, הדירה הבאה היא כבר לא הייתה צריכה דירה של אף אחד, היא כבר, ההון שלה גדל באמצעות שתי הפעולות הקודמות, והוא גדל פשוט בגלל שיש פער בין קניית דירה על הנייר לקניית דירה שהיא מוכנה. הפער הזה העלה לה את ההון העצמי.
האם זה משהו שהוא קבוע? האם זה נוסחה שאין לה דרך אחרת?
אני לא יכולה להגיד לך, תשמע, אם תעשה את זה יקרה לך ככה, אבל אני יכולה להגיד לך שכל מה שעשיתי בעבר זה מה שהיה לי. עכשיו, מאחר שכבר יש לי איזשהו משהו שאני עושה, אני בעצם חוזרת אליו. כמו שאתה דיברת על מחיר, אני לא תמיד עושה עם שותפים, אבל יש לי גם קבוצה של שותפים שאנחנו עושים דברים ביחד, אבל אם זה, אם אני עושה לעצמי, אני אומרת, הדאגה של של המחיר, אני מסתכלת על הדירה, נגיד, ובעצם כשאני באה לקנות, אני לא תמיד יודעת אם אני אוכל לשלם את המחיר האחרון. ואז אני מסתכלת ואומרת
את התשלום האחרון.
את התשלום האחרון. נניח שסתם אני אומרת עכשיו, דירה של 4 מיליון. אני רואה איך אני משלמת את ה-2 מיליון, אני לא רואה, כרגע, בזמן הקנייה, אני לא רואה איך אני משלמת את ה-2 מיליון הבאים.
נכון.
אבל עוברים שנתיים, שלוש, ארבע, כי אם זה יכול להיות מגדל או איזשהו זה, זה הזמן שמגדל היום זה 5 שנים, לא משנה. הם כותבים בחוזה 6 שנים כדי לא להפר אותו, אבל הוא 5, אבל לא משנה. ואז כאשר מגיע הזמן שאני צריכה לשלם את החצי השני, נניח, אז בדרך כלל הדברים מסתדרים ואז אני רוכש את הדירה, אבל אני לא מוכרת אותה.
האם המילה הזאת,
כן.
הדברים מסתדרים, זה לא האח התאום שלי יהיה בסדר?
זה ממש לא, ואני אסביר לך למה. כי המקום שאני קונה בו את הדירה, אני אומרת לעצמי, מה יקרה אם אני לא אוכל? נניח שאני לא אוכל לגייס את החצי השני, את השני מיליון האלה שעכשיו דיברתי
עליהם. מה באמת אני עושה במצב הזה?
ואז במצב הזה, התסריט הוא לקחת עבד גישור עד שיש לי קונה.
כן, אבל את יודעת, בואי ניקח רגע סנריו.
אבל אני רוצה שאתה תבין, בינתיים, אני שילמתי, סתם לצורך הדוגמה, אני רוצה להיכנס רגע למספרים. אני שילמתי, בואי ניקח על מיליון, אוקיי? או על 5 מיליון, לא משנה. אני שילמתי 2.5, אבל הערך של הדירה, אם אני אומרת לך שהוא עלה 20%, או 15%, או 17%, או 22%, או 30%, לא הכסף שאני שמתי ה-2.5 עלה, אלא כל הדירה עלתה. כי אני בעצם ממונפת, גם אם אני לא שילמתי אותה, המחיר שלה עלה. אז גם אם אני, אז בגלל זה אני אומרת, זה לא קטע שלי יהיה בסדר, מבחינתי. זה קטע שאני אומרת, אם אני לא אצליח לשלם, אם היום כשאני באה לקנות, אני לא רואה עדיין, ואני אומרת לעצמי, אם אני לא אצליח לשלם, אני אמכור אותה, אז אני מראש יודעת שאני קונה במקום שהוא שכיר, במקום שיש ביקוש, במקום ש...
תכף נדבר על החקר שוק, אבל... אוקיי. יש לי שאלה תם. קניתי דירה ערב הקורונה.
כן.
ואני התחייבתי לשלם את השני מיליון שאמרת. הגיעה הקורונה.
איפה הדירה?
לא, עזבי, לא קניתי. אני אומר, הגיעה הקורונה.
כן.
אני צריך לשלם, ההכנסות ירדו. הוציאו אותי לחל"ת. אני לא מדבר עליי, אני מדבר דוגמה.
כן.
ועכשיו אני צריך לשלם 2 מיליון שקל.
אז תראה.
הבנק מראה לי. הבנק מראה לי אצבע משולשת, אומר כן. לי, מר קווטינסקי, אין לך פרנסה עכשיו, תחלת, אנחנו לא נותנים לך גם לא גישור.
תראה.
אנחנו לא נותנים לך כלום, אין לך עוד נכס, זה הנכס היחידי שלך. מה אני עושה באותו יום?
קודם כל, תלוי באיזה שלב אתה נמצא. קודם כל, אם אנחנו דיברנו סתם לצורך הדוגמה, אותה דוגמה ניקח, של דירה של 5 מיליון, שאתה ראית, שאתה מביא 2.5, אך אתה לא רואה את ה-2.5 האחרים, אתה עדיין לא רואה מתי אתה צריך להביא את ה-2.5 אחרים, וזה אתה עושה בחוזה. קודם כל, גם כשאני עושה חוזה, אני מתנה אותו שאני יכולה למכור את הדירה גם לפני טופס 4. אני בדרך כלל לא עושה את זה, אני לא מוכרת אותה לפני טופס 4.
למה?
מי שרק יודע, רק אני אגיד שמכירה לפני טופס 4 זה לא מכירה של דירה, אז מי שיש לו פטור מפסיד אותו, כי לפני טופס 4 זה לא נחשב דירה.
ואחרי טופס 4 זה מיד?
אחרי טופס 4 זה כן נחשב דירה. אם זה דירתו היחידה, אז הוא צריך לחכות את השנה.
וחצי.
שנה וחצי, נכון. אבל שוב, מה שאני אומרת, תלוי באיזה שלב אתה נמצא כשאתה אומר לי, אני נמצא עכשיו בקורונה. האם אתה בתחילת הבנייה? האם אתה באמצע? האם אתה בסיום? איפה אתה? נניח שאתה בסיום.
לא, סתם, נתתי דוגמה שעכשיו אני צריך לשלם את התשלום האחרון.
אז נניח שאתה עכשיו בסיום, שאתה צריך להביא 2.5. אז מה שקורה, כאשר אתה קנית את הדירה ב-5 ושילמת 2.5, היום קנייה של הדירה בכל שלב המחיר שלה עולה. היום הוא כבר לא יהיה 5, הוא כבר, כשאתה תבוא אחרי 4 שנים או 5 שנים, המחיר של הדירה הוא כבר יהיה לא 5 אלא 6.
כן, אבל הבנק יגיד לי, אדוני, אין לך הכנסות.
אז אתה תבוא ותמכור את הדירה, אתה תיקח דירה, אתה תגיד לבנק, אני באה לקחת הלוואת גישור, כי אני, יש לי פה נכס שאני עומד למכור אותו, הנה אני מפסיד את הפטור, הנה אני משלם מס הכנסה, הנה אני לחוץ, נכון? אני לחוצה.
כן.
אני לא עושה חשבון של מס הכנסה עכשיו, אם אני חייבת כסף ואני צריכה לפתור פה בעיה, נכון? אני לוקחת הלוואת גישור, אני קניתי, סתם לתוך הדוגמה, אני אומרת ב-5, אני מוכרת ב-6, צריך לקחת בחשבון, היום צריך לקחת בחשבון יותר את מדד תשומות הבנייה, אנחנו נחזור אליו, אבל אני רק רוצה להראות לך איך אתה, ברגע שאתה קונה דירה במקום שיש שם ביקוש, שיש שם שכירות, אתה יכול למכור אותה מהר, ולא רק זה, אלא שאנשים יחכו לך בתור שאתה תיתן להם את הדירה. עד okay. כדי כך. אני לא צריכה להגיד לך מה זה לקנות דירה בתל אביב. תראה, המחסן הכי מאפן עומדים בתור אנשים בשביל שיתנו להם לראות את
אז, ה... אז בואו נלך צעד אחורה. בסדר? כן. בואו נעשה איזה פוז מהמחיר ומה כן. זה. ובואו נלך למקום שבעצם הכי קרוב אליי ועליו אני הכי הרבה מדבר.
אוקיי. Okay.
זה חקר שוק.
כן.
את עכשיו הולכת לחפש פרויקט. כן. שאת רוצה לקנות בו דירה.
כן.
איפה את עושה את זה? איך את קונה
אז
את זה?
זהו, אז להבדיל ממישהו ש... קודם כל, אני רוצה לדבר על הסיבה לקניית דירה. כשמישהו הולך להשקיע, אז הסיבה שלו לקניית דירה יכולה להיות, למשל, שהוא רוצה שיהיה לו תשואה לדירה, או הסיבה שהוא רוצה שיהיה לו פנסיה, למשל. אתה עוזר לאנשים לסדר את הפנסיה שלהם. זאת סיבה מצוינת לקנות דירה. אבל הסיבה שאני קונה דירה היא סיבה אחרת. הסיבה שאני קונה דירה זה כדי שבגלל המצב שהיה של אמא שלי, אתה מבין שאני למעשה, אני חושבת שפסיכולוגית כל דירה שאני קונה, אני קונה דירה לאמא שלי. כאילו זה נראה, כי מבחינה פסיכולוגית אני דואגת, למה אני קונה דירה? כי אני רוצה שאם אני ארצה לקנות דירה, אף אחד לא יעצור אותי. אני לא אהיה כבולה. אני לא אהיה במצב שכמו שהיינו באותה תקופה, שממש היינו מחויבים לעשות דברים שלא התאימו לנו. אגב, אני חושבת, אם תסתכל על הדירות הריקות היום בירושלים, או בהרבה מקומות יוקרתיים בארץ, זאת בדיוק אותה סיבה שאנשים בחול קונים דירה. הם קונים דירה, והרי הם לא מזכירים אותה. אתה יכול להגיד, הם לא משקיעים. זה נכון? הם לא משקיעים. למה הם קונים דירה?
יש להם סיבות אחרות.
כי כשהם רוצים לבוא לפה, שהם לא רוצים להיות כבולים, הם רוצים שיהיה להם מוכן. הם רוצים שלא תהיה להם בעיה. הם רוצים שיהיה להם...
עוד פעם, הכל עניין של הגדרות.
אבל בואי... זה לא משקיע, יש יודעת, משקיע.
את יודעת, שיש את האנשים מחול,
כן.
ואת יודעת, היה פה את הפודקאסט גם עם אילון גילינסקי, וגם כן. עם קוטי פונדמינסקי.
כן.
יש את האנשים שקונים פה בירושלים, שהם רוצים או שיהיה להם בהכרזה, ברזומה, דירה בעיר הקודש, או כמו שאמרת, שהם באים לפה לארץ, הם רוצים שיהיה להם את הדירה, ואף אחד לא ישן במיטה שלהם.
הם רוצים דירה, הם רוצים...
הם לא מעניין אותם הצועה.
זה נכון.
הם, יש להם דירה, הם מוכנים לשלם את הארנונה, הם מוכנים לשלם את הכל.
נכון.
הרי העירייה שלנו רצתה, וקודי אמר את זה, להילחם בדירות הריקות האלה, בדרך של תשלום ארנונה מוגבר, כדי לגרום לאנשים האלה להזכיר את הדירות ולעשות את הכל. בוא נחזור אלינו. בוא נחזור אלינו המשקיעים.
אגב, אני לא חושבת שיש מחיר שהם ישלמו את הארנונה, והם לא יזכירו את הדירה.
זה שיקולים אחרים.
מלכתחילה, הם לא באו בשביל להזכיר דירה. יפה. הם באו כדי שיהיה להם דירה כשהם ירצו אותה.
בסדר, אז דיברנו על האנשים האלה, אבל אני, את, ענת מאיר, או אני, צחי קווטינסקי, או כל אחד, אני מאזין, פלוני ואלמוני, די עכשיו להחליט איפה אני הולך לעשות את הצעד. אז נראה רגע את הצעד שלי. בסדר, את הצעדים הרגילים של קניית דירה. את הדרך המיוחדת שאת עושה, הרי לך יש, שאני קונה עכשיו דירה, דירה להשקעה, לא בהכרח תמיד זה יעלה בשנה ראשונה, ב-30% או 40%. ואני אומר, איך את בוחרת את המקום שאת יודעת ששם תהיה עליית ערך.
אוקיי, אז כשאני קונה, אני לא תמיד יודעת שתהיה עליית ערך, וגם אני לא בונה על עליית ערך, כמה שזה נשמע. מה שאני כן בונה, זה שאני קונה במקום, לקנות דירה יד ראשונה ומקבלן, זה קצת יותר קשה לעשות חקר שוק, בגלל שאין לך את המקום בשביל, אין לך את הדיירים בשביל לשאול אותם. אתה לא יודע מי הם, אתה לא יודע מה הם. לא, אתה לא נפגש איתם, אתה לא מראיין אותם, הם לא נמצאים, עוד אין אבן על אבן. ולכן צריך קצת דמיון בשביל להגיד מה שאני אומרת לעצמי, אני רוצה לקנות דירה במקום שאנשים מאוד 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 ירצו לגור שם.
א' ב',
כן. אבל יש ירצו ויש ירצו. לפעמים אנשים רוצים לקנות, לפעמים אנשים מוכנים לשלם כמעט כל מחיר בשביל להיות שם.
כן, אבל פה בוא נסתכל.
אני אומרת כמעט, לא...
את מכירה הרי את
ההרצאות שלי. כמובן, יש הגבלות, אבל...
ואת יודעת שאני דיברתי פה פעם, למשל, על הר חומה, שגם קוטי הזכיר אותה, שאנשים חשבו ש... א', יש רצון לגור שם, בגלל שזו שכונה שירושלים הרי בסופו של יום, זה לא אלה שהשירים מארצות הברית.
נגיד אם אני הייתי פה קונה בירושלים, המחשבה שלי הייתה על ממילה.
לא, לא, שנייה, אבל לפני ממילה, תזכרי שלא כל מי שמאזין לנו, יש לו את התקציב של ממילה.
אבל זה מה שאני רוצה, בדיוק זה הדבר שאני רוצה להעביר.
אבל שנייה, תני לי רק להעביר על הר חומה. הר חומה יש לה תקרת זכוכית. יש לה תקרת זכוכית במחיר.
בוודאי.
ובאמת, שזה שאת אומרת ממילה,
כן.
אז בעצם את עונה לי עוד לפני ששאלתי, ואת תמשיכי עכשיו, לשממילה למשל, זה מקום בלי תקרת זכוכית, בגלל ששמה
כל אחד יכול לקנות. זה מה שאתם רוצים. עכשיו, נכון שאתה לא יכול לקנות דירה בממילה, אבל אתה וארבעה חברים שלך יכולים?
אוקיי.
הבנת?
טוב.
עכשיו, הרי אני יכולה, אתה יכול לשים את המיליון שלך בחיפה, ואתה יכול לשים את המיליון שלך בממילה. זה אותו מיליון, אבל פה אתה נמצא במקום שהוא שכיר, שאתה יודע שאין לך בעיה למכור אותו, אין לך בעיה להזכיר אותו, אין לך בעיה...
כן, אבל שאני קונה בחיפה...
אבל זה אותו מיליון, אותו מיליון.
לא, לא, את צודקת, אבל שאני קונה בחיפה, אני לוקח בעצם את המינוף, זאת אומרת, אם אני, יש לי 250 אלף שקל...
אז אתה לוקח את המינוף, אתה, כי הרי אתה בא לקנות דירה חדשה, אתה לא משלם הכל, אז זה כבר מינוף. אתה כבר נמצא במינוף, כי אתה לא משלם את הכל, אתה מבין? אתה משלם, בדרך כלל הקנייה שלי היא מגיעה לפני, בפריסל, לפני שיש היתר. לפני שיש היתר, קבלן לא יכול לקחת יותר מ-7%. נכון? Okay. ואז ברגע שהוא מקבל, יש כמה כללים שהם חשובים, חשוב להגיד אותם, שלא קונים סתם דירה בבנייה. למשל, חס וחלילה לא לקחת קבוצת רכישה. אני יכולה ככה בשביל ההשוואה להגיד לך שנגיד בתקופה שאנחנו קנינו, יש עכשיו את ה, איך זה נקרא? של ענבל אור, המגדל הצעירים. אנחנו קנינו ביחד איתם ב-2008-2009 בסרונה, הם הציעו לי את אותה הצעה, הרבה 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 יותר זולה, וכמובן שלא התקרבתי, כי אני לא באה להיות יזמת. בקבוצת רכישה אני יזמת. אני רוצה להבין את הגבולות של מה אני משלמת מקסימום. ואם אני נכנס לקבוצת רכישה, אני לא יודעת מה אני משלמת מקסימום. זה חשוב לי מאוד להבין מה קורה במקרה הכי גרוע, אני רוצה לדעת מהו המקרה הכי גרוע. ובקבוצת רכישה אני לא יודעת מהו. ולכן אני מראש אומרת, אני לא נכנס למקומות כאלה. כאילו, אני מציעה לאנשים ש... לא להיות שם, כי זה מקום של יזמים. אני לא יזמת.
אנחנו יודעים שהיום קבוצות הרכישה, שר חינם.
אוקיי, אז עכשיו יותר מזה, גם הקטע הזה של מגדל הצעירים, אז אני רוצה להגיד, אם יש מישהו שמשווק לצעירים, אז תברחו משם. כי לצעירים, מה זה צעירים? אנשים חסרי ניסיון, שעוד לא זה, תלכו לקנות מאנשים שרוצים למכור לעורכי דין. איתם הם לא יתעסקו. אתה מבין? כאילו למכור לצעירים, זה נראה לי ממש מנסים לחפש את הפריירים. כי אלה צעירים.
תראי,
ובאמת
הבעיה,
הם יתו פריירים, אלו שקנו שם.
הבעיה שבארץ, ואת אמרת את זה בצורה נכונה, בארץ יש לנו הרבה מאוד מוכרי חלומות.
כן.
והמוכרי חלומות האלה זה אנשים, ואנחנו רואים את זה גם בקרקעות החקלאיות. כן. עוד פעם, מה שאני אומר זה לא גורף על כולם, חס כן. וחלילה. ואני לא אומר רעתו של אף אחד. אבל זה בכל מקום שיקרב לצעירים את הגעה לדירה ולהצלחה.
לא, אז אני אומרת, כל מקום על זה, הייתי אומרת לצעירים, אם אתם שומעים שיש שיווק לצעירים, תברחו.
אז זה מה שאני אומר. אני אומר, קל לפתות את הצעירים, לא שהצעירים מחפשים את קיצורי הדרך. אני מרגיש את זה. אני מרגיש את זה בקהלים. את יודעת, אני לא פגשתי את הקהל הצעיר. הרבה מאוד שנים, את היית הקהל שלי. את היית תלמידה שלי. בכיתה שלנו, גם שלימדתי בקשפלו בזמנו, לא ראיתי ילדים בני 20, היו גם. בשיעורים שלי, הם היו אצל אילן. החבר'ה שמחפשים את האקזיטים ואת הכל. אצלי, גם הקהל שקניתי לו דירות והכל, זה הקהל.
גם אילן הוא טוב מאוד.
לא, לא, מצוין, אין ספק. אני לא אומר, אנשים לא טובים. אבל, אילן מיכאלי, למי שלא יודע, למה לא להגיד שבחו בפניו.
נכון.
או לא בפניו, כן?
כן.
אני מקווה שהוא ישמע. אבל אנשים מחפשים את הדרך, הצעירים האלה מחפשים לעשות את הכל מהר. אני לא. אני לפעמים, הגישה שלי היא הפוכה ושונה. גם כאן בינינו.
כן.
גם כאן בינינו בשיחה.
כן.
שאני זה שאומר לפעמים תחזיק את הנכס יותר שנים,
כן.
לפעמים זה יעשה יותר כסף, לא
זה
לפעמים.
זה בטוח. לא, זה בטוח.
חד משמעית.
חד משמעית. מי בוחר בכלל? אני טוענת שצריך לאסוף נכסים.
כן, אבל שאני קונה עם ארבעה חברים.
עם ארבעה חברים זה משהו אחר. אבל אם אתה קונה לבד, תשמור את הנכסים. כי קודם כל, ברגע שאתה מוכר, יש לך אירוע מס. אז אתה כבר, יש לך בעיה. זה למדתי מבעלי, שאומר, לא, אני רוצה להחזיק את הנכס. אני רוצה לשמור את הנכסים, אני רוצה לאסוף אותם. אני לא מוכר. איך אומרים, הדור הבא ידאג למיסים, ירצה למכור, ישלם הוא את המס. לא אנחנו.
לא כל אחד יכול לעשות את זה.
אוקיי,
אבל השאלה שלי, לא, לא, השאלה שלי, ענת, האם הדרך הזאת של קנייה, של פריסל, של לפני התחלת הבנייה, האם הייעוד העיקרי שלה זה לא בשביל למכור בהמשך ולעשות סיבוב, או האם הייעוד העיקרי שלה זה לקנות דירה עוד לפני שהמחיר שלה מגיע למחיר הגבוה, ואז להחזיק אותה?
אז זה תלוי. אם אתה קונה עם שותפים, אז
ברור.
אלא אם כן השותפים מוכנים להחזיק, ואין להם בעיה. אבל אם אתה קונה לבד, אז הייעוד של קניית דירה, היא כדי שאתה תקנה את הדירה במחיר שהוא זול יותר היום, אתה תקבל את העליית ערך של ה... אבל מעבר לעליית ערך, העובדה שהתשלומים שאתה לא מתבקש לשלם, אם אתה קונה היום דירה, למשל, בוא ניקח יד אליהו, תל אביב יד אליהו, אם אתה קונה היום דירה יד שנייה, אז אתה צריך להביא, לא יודעת, 2.5, 3, 3.5, 4, תלוי איפה בדיוק וכמה מטר הדירה, אבל אתה צריך להביא את כל הכסף. אבל אם אתה קונה, הסיבה שלי לקנות את הדירות האלה, זה כי זה קל לי. הם נותנים לי מדרגה, הם אומרים לי, תביא רק 7%.
7%?
לא, שנה הבאה, אני יכולה להביא עוד 13%.
שנייה, זה 7% בהזמנת קנייה.
7%, כן. מקבלים את השוברים, 13% נוספים. אז כבר שילמתי 20%. עכשיו עוברת עוד שנה. תשלמי עוד 10% או 20%, לא משנה. אבל יש לי מדרגה, יש לי נוחות, יש לי, אני לא צריכה לרוץ, אני יודעת שאני צריכה לארגן את התשלום הבא. יותר קל לי, זה כמו שאני אגיד לך, תעלה עכשיו על ההימלאיה. אבל אם אני אגיד לך, תשמע, תעלה קודם רבע, תנוח בלילה.
זה התפקיד של הפודסטים בבניינים.
כן. אחר כך תעלה עוד, תעלה לחצי ההר, תנוח בלילה, אחר כך תעלה, ואחר כך תכבוש את הפסגה. אז אתה רוצה לעשות את כל ההר, להביא את כל הכסף, את כל הזה, אז מה שקורה זה שזה לא קורה. אבל אם אתה עושה צעד אחד, אז זה יכול לקרות לך. כי אתה אומר, ההבדל הוא בין זה שאתה אומר, אני לא אעשה, זה שאין לך דירה בכלל. אם אתה לא עושה את זה, אז זה או שאתה צריך להביא את הכל, ואתה לא יכול. או שאתה מביא מדרגה מדרגה, ואתה מתקדם. ואם אתה לא עושה את זה, אז אתה נשאר עם פער, שהדירות עולות, אני רק חייבת להגיד עכשיו את העניין הזה, שמדד תשומות הבנייה עולה, ואם אנשים לא לוקחים דירה, לא קונים דירה, אז הם מגדילים את הפער שלהם, בין אלה שיש להם דירה, לבין אלה שאין להם דירה, אבל אם הם לא יכולים לקנות את זה, אז אתה, אם אתה קונה את הצעד הראשון, אתה אומר, אוקיי, 7% אני יכול, עם שותף אני יכול, לשלם 50% בסוף אני יכול, וכולי וכולי. אתה יודע מה? אין לך כסף, תהיה אתה זה שמשלם אחרון. הרבה פעמים אני מביאה שותף, שאני אומרת לו, אני לא רוצה להיות חשופה לעליית המדדים. אתה רוצה לשלם את ה-50% בסוף? שלך. אתה משלם בסוף. אני פותרת לו בעיה, הוא לא צריך מזומן. נכון? ואני, מבחינת, מתאים לי, כי אני לא חשופה לעלייה של המדד. יש מדדים ש...
אני רוצה להבין. למרות שאתם שותפים,
כן.
את מקדימה את התשלומים
כן,
שלך,
כן, כן.
ואת אומרת לו, אדוני, אם יהיה אתה, זה החלק שלך,
כן.
אתה תשלם על
כן.
זה.
נגיד, אני, יש לי איזה שותף שאני רוצה שהוא שמי. הוא שמי, הוא יבדוק טוב את העסק, הוא יעשה עבודה, הוא לא יקנה לפני שהוא בודק. מתאים לי, אז זהו, השותפים שלי, אני רוצה שהם יהיו מוצלחים ממני. אני רוצה שהם יהיו ידענים ממני.
זה השאיפה שלנו תמיד.
בדיוק. אני רוצה ש...
שערך מוסף אני... לשותפות.
כן, לכן אני מוכנה להגיד לו...
ושאת יודעת שלך, יש את הערך מוסף שלך.
כן, אז אני מוכנה להגיד לו, אתה תשלם בסוף, אתה תשלם, אתה מבין? אני נותנת לו משהו על, מבחינתי, על הערך שהוא הביא. אם הוא צריך אותו, הוא לא תמיד הוא צריך אותו, הוא לא תמיד רוצה. אבל אני חוזרת שוב למדד תשומות...
אנחנו כבר בסוף, רק שתדעי.
מה אתה אומר? ולא דיברנו על דברים חשובים.
הכל דיברנו, תמשיכי.
טוב, אני רק אגיד שמאוד מאוד חשוב לקנות איפה שיש גידול דמוגרפי. עכשיו, לא תמיד אנחנו, בדרך כלל שאנחנו קונים, אנשים מסתכלים על העיתון ואומרים, השוק הוא ככה והשוק הוא ככה. אף אחד לא קונה את השוק. בסופו של יום אנחנו קונים דירה. אז לא צריך להסתכל, להגיד, ולכן גם הדמוגרפיה הזה, אם יש איזה נתון על דמוגרפיה, אז הוא בדרך כלל כללי, וקשה לראות, נגיד, לבדוק את הדמוגרפיה לשכונה. אז מה עושים? אני רוצה רק להסביר להם מה הם עושים כדי שהם יבדקו אם המקום הזה הוא שכיר. הם יכולים פשוט למכור, להוציא מודעה על אפשרות למחירה של דירה, בשביל לבדוק את השוק, לבדוק כמה מהר ענו להם, לבדוק אם יש תגובות, לבדוק, אתה מבין, אני רוצה שהם...
אני רק מזכיר לך דבר
שהם,
אחד.
שהם צריכים לנסות למכור לפני שהם קונים, בשביל אני, להבין
אני
את
רק,
השוק.
אני רק אזכיר לך דבר אחד.
כן.
את אמרת קודם משהו שכרגע כאילו קצת עומד בסתירה.
אוקיי.
אמרת שאם את קונה נגיד באזור חדש,
כן.
ואין שם הרגע,
כן,
כרגע פעילות,
לבדוק,
הבדיקה
לבדוק.
יותר קשה.
נכון.
אני רוצה להגיד, ואני לוקח כל מילה שלך כאן בשקיקה, אני אומר, חקר השוק, שאת ככה, את פשוט לך, הוא נראה לך טבעי, והוא נראה לך...
הוא חובה.
לא, הוא נראה לך, את עושה אותו באינטנסיביות, ואת עושה אותו בדייקנות, ואת לא מוותרת עליו, שרק ככה תדעי אם הדירה יש סיכוי שהיא תעלה, אם יהיה קליינט לדירה הזאת.
כן, אני...
אז אני אומר, זה הלב של העשייה.
זה ממש ככה.
אבל לפעמים, בעיקר באזורים חדשים, היא קשה לנו מאוד.
נכון.
אנחנו לא יודעים.
נכון.
תראה, אנשים הלכו והשקיעו, זה אבל כן הם היו יכולים לנחש, למשל שהשקיעו בחריש, השקיעו בכל מיני מקומות, הם היו יכולים לראות מה הסיבות שגרמו להם להשקיע, הרכבות, כל מיני דברים, הכבישים. אפשר לצמצם את האפשרויות, ואת אמרת את המשפט הזה אחרת, אבל את יודעת שהמשפט שלי זה מה יקרה אם לא יקרה. מה יקרה במקרה הכי גרוע?
כן.
אם באמת לא עלה המחיר.
חשוב
ואז אני צריך למכור את זה במחיר שאני קניתי. במקרה הכי גרוע, העיקר לא להפסיד.
נכון, או אתה יכול להישאר עם הנכס, כמו שאתה אומר, גם אפשרות. ובדרך כלל כדאי להישאר. את זה אני לא צריכה לגלות, אנשים יודעים. אבל אני כן רוצה להעביר איזשהו מסר. כי אני קולטת שהזמן שלנו הוא...
אנחנו כבר אחרי הזמן.
אחרי הזמן.
באוברדרפט.
אוקיי, אז מה שחשוב לי להעביר זה שרכישת דירה זה משהו שצריך לפעול. זה לא משהו שצריך לחשוב עליו, לתכנן אותו. תכנן אותו בסדר, אבל בסוף צריך... לעשות צעד ממשי, צריך לעשות פעולה, ואם לא עושים פעולה ביצועית, אז זה לא קורה. כי הרבה אנשים מוצאים, מדברים, והזמן עובר, והפער גודל וגודל. הנה, אני אמרתי לך כאן שאני רוצה לקנות בירושלים. ירושלים עכשיו הולכת לקבל 1,100,000 מטר משרדים, של הייטק. זה אומר, מבחינתי, המחירים צריכים לעלות בירושלים. אני מחפשת נכס בירושלים, כי עכשיו יבואו אנשים שמרוויחים יותר כסף בירושלים, הם מרוויחים פי 2, פי 3 מאשר עובדי הייטק. אז כשאני הקשבתי לפודקאסטים, בגלל זה אמרתי, אני רוצה לתת בחזרה, כי שמעתי את
קוטי
שדיבר על ירושלים. אני ממליצה לכולם להקשיב לפודקאסט הזה.
ולכולם.
כן, בכלל. אז מה שאני רוצה להגיד זה שצריך לעשות. בסופו של דבר, צריך לבצע, צריך לקנות, צריך לעשות איזושהי פעולה ביצועיסטית.
אז בואי אני אגיד לך את זה, ובזה נסכם, בגלל שבאמת חרגנו.
כן.
את יודעת, את אומרת פה דברים, ותראי לאיפה כיוונת.
כן.
אחרי שנפלתי עם העסק, וכולם יודעים, עם הקוסמטיקה ב-2005, אוטוטו אני חוגג לזה 16 שנה, הגעתי לרב דוד אבו חצירה. והוא רב גדול, והייתי אצלו, ואמרתי לו, בוא תגיד לי מה לעשות, נתתי לו רשימה. אני חושב שאנשים כבר שמעו את זה. אבל אני אשמיע עוד פעם.
כן.
תראי כמה, למה כיוונת. הוא לא רצה להגיד לי, הוא ברך אותי. היה איזה שבעה דברים רשומים שרציתי לעשות, רציתי שהוא יגיד לי ברכה וזה. באתי לצאת מהחדר שלו, אני איש גדול והוא איש לא גדול, הוא גדול בתורה, הוא גדול מעם, אבל פיזית הוא לא איש גדול, הוא תפס לי את היד, הוא החזיר אותי חזרה, משך אותי, וצעק עליי, אתה לא עושה מספיק. אמרתי לו, הרב, מה לעשות? הוא אומר, תעשה, תעשה, תעשה. אמרתי לו, הרב, נתתי לך רשימה, אמר לי תעשה. שלוש פעמים הוא החזיר אותי. אני לא יודע אם את יודעת מה המשמעות לבן אדם כמוני שרב כזה צועק עליו תעשה. יצאתי החוצה, הרב שהביא אותי אליו, אמרתי לו, תגיד לי מה אני עושה, זה היום חמישי, אמר לי במוצא שבת אני אחזור. חזר אליי, אמר לי, אמר תעשה. באתי ביום שני עוד פעם, לא היה לי כסף לאכול, הייתי במצב נזילות אפס, אמר לי עוד פעם תעשה. אז לא הבנתי את העוצמה של המילים שהוא אמר לי. והנה את...
כן.
והנה את, באת עכשיו, ובשנייה אחת אמרת את מה שהרב אמר.
אוקיי.
תעשו,
כן.
תעשו.
תעשו ותצליחו.
ענת מאיר.
כן.
זה עבר לנו ביעף.
כן.
תודה רבה ש...
בבקשה.
אוהלת
אני
ועלית.
אני הרגשתי שיש המון המון דברים שהם חשובים, ואני לא אמרתי אותם, ואני רוצה לטובת מי שמקשיב, להעביר רשימה.
את, מה שנעשה?
10 נקודות שהן מאוד חשובות.
אז מה שנעשה?
כי צריך לעשות, אבל חשוב לעשות גם נכון ולא לטעות וכמה שפחות טעויות. זה לא נורא אם יש טעויות, אבל לפעמים, אבל תלוי איזה טעות. ולכן אני רוצה להעביר לפחות 10 נקודות חשובות, כדי שלא יעשו טעות.
אז אני אגיד לך מה נעשה. אז מי ששומע את הפודקאסט,
כן.
ידע, שבעמוד ההקלטה של הפודקאסט אצלי באתר,
okay.
בנדלן בקלות, יהיה את הדף הזה שאת okay. עכשיו מציעה, תכיני לי אותו.
מצוין.
אל תחפשו את הטלפון של ענת, בגלל שענת לא באה לשווק את עצמה.
נכון.
ענת באה לתרום ידע.
אין לי
בעיה
לעזור למי שרוצה, אבל...
לא, אבל ענת באה לתרום ידע, מי שירצה באמת לדבר איתה, אני שיפנה אליי בפרטי, אני אתן לו את הטלפון, היא מרשה לי. אבל אני אחכה שאני אקבל את הדף הזה, ואז נעלה רק את הפודקאסט. ואנשים הנה עכשיו יודעים, וענת, תודה רבה 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 שהתאמץ ובאת לפה.
תודה
לי
רבה.
לי זו זכות ענקית.
גם לי זכות גדולה מאוד, שאתה נותן לי להשיב על מה שקיבלתי.
זה לא רבה. מובן מאליו, וזה מאוד מרגש אותי. ותודה רבה לכם שהאזנתם, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא. להתראות.